מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו בפרק החמישי של מנועי הכסף. היום יש לנו אורחת מיוחדת, שלום אילנית שרף מפסגות.
שלום.
ושלום שוב אורי גרינפלד מפסגות. מה שלומך?
בסדר.
הכל בסדר? איך עבר לכם השבוע?
מעניין.
מעניין. מאוד מאוד מעניין, כן.
מה קורה אם אנחנו אירוע רודף אירוע בחדשות, אמנם לא מהתחום שלנו, ואנחנו מדברים על זה כל שבוע אורי, אבל יכול להיות שההשפעה תתחיל להגיע קצת לכלכלה?
קודם כל, כל שאנחנו מדברים על כלכלה, אין דבר כזה לא מהתחום שלנו. הכל בסוף נוגע לכלכלה והכל חשוב לכלכלה. היו לי המון שיחות על הנושא הזה השבוע, האמת. גם עם לקוחות, גם עם חברים בעבודה, גם עם עיתונאים. אני חושב שצריך לשים לב לנקודה מעניינת וחשובה. א', אנחנו לא יודעים איך כל הסיפור הזה ייגמר. אבל גם אם זה ייגמר בצורה שבה בעצם אנחנו הולכים לבחירות מוקדמות, הממשלה מתחלפת או כל תרחיש כזה, קשה לראות היום מצב שבו האג'נדה הכלכלית של ממשלת ישראל משתנה בצורה חריגה. זאת אומרת, כל המפלגות שעוד איכשהו מועמדות או המועמדים עצמם, בסוף מחזיקים אג'נדה כלכלית די דומה למה שראינו בשנים האחרונות.
כן, אבל אתה מתייחס למצב שהממשלה תוחלף ושראש הממשלה ייאלץ לעזוב. אני מדבר על מצב שזה לא יקרה. מה יקרה אם אנחנו פשוט נחיה ככה בנורמה, ואוקיי, אז יש טיפה שחיתות, ונחכה ליועמ"ש, ואחרי זה נחכה לבית משפט. שאלה, מה זה יעשה פה גם על סביבת העסקים, גם על האווירה הכללית סביב המשק הישראלי? אני בטוח שיש משקיעים זרים שעכשיו מסתכלים ואומרים, רגע, מה, אני צריך לעשות איתם עסקים עכשיו?
זו הנקודה המרכזית. כמה משקיעים זרים יש בישראל? פעם היו המון. מאז 2010, שהוציאו למעשה את ישראל ממדד המדינות המתפתחות והעבירו אותנו למדד המדינות המפותחות, שזה כשלעצמו אפשר לממשלה לתפוח לעצמה על הכתף, מה שזה גרם זה שהמשקיעים הזרים לא נמצאים בישראל, כי מתוך המדינות המפותחות אנחנו חלק כל כך קטן שמשקיעים לא טורחים בכלל להגיע לפה, ולכן אנחנו לא רואים גם השפעה בשוק, לכן אנחנו לא רואים כסף יוצא מפה, את הדולר מתחזק בצורה משמעותית, כי אין את הכסף שיצא מפה. אין פה היום משקיעים זרים, בטח לא באחוזים משמעותיים, ולכן ההשפעה היא באמת על דרך עשיית העסקים, אבל אני, לפחות כמה שנות ניסיון שיש לי, לימדו אותי שאם אין זעזועים, אז בדרך כלל הכל נמשך כפי שהיה, ושנים האחרונות הכלכלה הישראלית נראה טוב. אני לא רואה שסיבה שזה ישתנה בצורה מהותית, אלא אם כן באמת יהיה איזשהו זעזוע, וגם אז, עוד פעם, גם אז לא, אין לנו איזושהי אלטרנטיבה שהיום מישהו מציג שהיא שונה לגמרי מהמציאות הנוכחית.
אילנית, את מגיעה לנו מתחום המחקר, את מרגישה איזו השפעה כלשהי?
אנחנו רואים את זה בצד יותר של המיקרו, בצד של הביזנס, כל הנושא של ממשל תאגידי, כל הנושא של בעיה בתוך החברות למעשה, היכולת שלך להאמין למה שהחברות אומרות, לדרך שהן מתנהלות, האם הן מתנהלות בצורה לגלית או לא, היכולת שלנו בעצם להבין ממה שמספרים לנו כשאנחנו מעריכים את השווי של החברות, ובעצם מנסים להבין האם החברה היא כדאית להשקעה או לא, נמצא בסימני שאלה כשקורים דברים כאלו. היום יש כמה חברות במוקד, כרגע שתיים בעיקר, זה תופעה שיכולה להתרחב, אנחנו הרי לא יכולים באמת לדעת, וזה מעמיד הרבה פעמים אותנו בפוזיציה שהיא קצת בעייתית. יש במדינת ישראל למעשה בעיניים שלי מצד אחד עודף רגולציה על חברות, שגם אם בעתיד אנחנו חושבים שיש סיכוי בגלל טריגר כזה או אחר שכן משקיעים זרים ייכנסו לארץ, העודף רגולציה הזו יכול לעצור אותם. ובצד השני, הסוגיות של השחיתות זה שני דברים שלא הולכים כמובן יד ביד מצד אחד, ומהצד השני יכולים לגרום בעצם להדיר את רגלם של המשקיעים הזרים מהשוק הישראלי. וזו בעיה, כי...
אז זה בעיה להוריד את הרגולציה, ואז את מקבלת אולי יותר שחיתות.
צריך לדעת איך להסתכל על הדברים, כי עודף רגולציה הרבה פעמים בא מהבנה שצריך, נגיד, לפתוח את התחרות בשוק, אוקיי? אז זה רגולציה שלא קשורה, למשל, לנושא של ממשל תאגידי. זאת אומרת, תלוי במה הדברים מטפלים. במקרים שאנחנו רואים כרגע, אין קשר, למשל, בין הרגולציה שנכפית על חברות מסוימות, כמו למשל חברות התקשורת, חברות הקריאה וכולי, ומצד שני, היד מאוד מאוד משוחררת על ההדק בדברים אחרים שמאפשרים כנראה דברים שאנחנו רואים היום, או שלא מאפשרים כי הרגולטור לא מאפשר אותם למעשה, אבל הם כן קורים בגלל כל מיני בעיות שקיימות במבנה, גם השלטוני כנראה, וגם באיך שהחברות מתפקדות מול המשרדים הממשלתיים.
זאת אומרת שצריך לייעל בעצם את הבירוקרטיה, צריך לייעל את הרגולציה, כדי למנוע מצבים לא נכונים ולא נעימים, אבל מצד שני לאפשר לעסקים כן לעבוד.
בדיוק, לאפשר לעסקים בדיוק להתנהל באופן כזה, שעודף הרגולציה לא יכביד עליהם, ויגרום בעצם לצמצום ההתנהלות שלהם, והמרחב העסקי שלהם.
אני בהלם, אני אגיד לכם את האמת, הסתכלתי כל יום, כמעט כל היום, על המניית בזק בבורסה, ואני כל יום מופתע מחדש. אני לא מבין איך יכול להיות שחברה, ואני יודע, אומרים, כן, הכל תומחר והכל ידוע, עדיין, כל המנהלים הבכירים, הבעלים, עכשיו במעצר, אני יודע שהחברה ממשיכה להתקיים, והיא ממשיכה להתקיים בסדר, אבל עדיין, אין שום טיפת אפילו זעזוע ששוק ההון מתייחס לזה לחברה, לחקירות?
זה, קודם כל, זה לא מדויק. אוקיי? כי המניה כן עשתה מהלך של ירידות יחסית מאוד אגרסיביות, אם אתה מסתכל מהשיא שלה. אני חושבת, תראה,
צריך לעשות... על איזה תקופה אנחנו?
אנחנו מדברים על השנה האחרונה.
על השנה האחרונה.
כן. מאז בעצם פרסום החקירות בפעם הראשונה. שמה בעצם, לא שמה בדיוק התחילו הירידות, הם היו טיפה לפני, אבל משמה בעצם היה הגל של הירידות. אז דבר ראשון, זה לא מדויק. וההסתכלות שלנו הרבה פעמים על מניה ברמה נקודתית של יום או יומיים, בגלל שמתפרסם משהו, היא לא נכונה. צריך להרחיב את הספקטרום ולראות מה קרה באמת בתקופה שמאז החקירות ועד היום. אז כן, השוק בא והוא כן מצביע ברגליים, ויש פה משבר של חוסר אמון, וכן יש הבנה שאין הנהלה היום בחברה, ושההתנהלות של החברה לא הייתה תקינה, והמניה בעצם תפקדה בהתאם. הבעיה הגדולה בבזק, בעיניים שלי, זה לא החקירות עכשיו, זה כבר מתומחר, לא החקירות שקיימות סביב הבעלים וסביב הנהלת החברה. הבעיה היום זה שהחקירות האלה מתנהלות סביב משרד התקשורת, שאמור היה להשית רגולציה על חברת בזק, לא תפקד באופן הזה, והתעלם, וזה כתוב בדוח מבקר המדינה, התעלם לחלוטין בעצם מהמלצות הצד המקצועי. היום, כל מי שהדרג הפוליטי במשרד התקשורת כבר לא יכול יהיה לתפקד ככה. וזה אומר שבזק חשופה באמת לתחרות. וזאת הבעיה של החברה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שחוסר הוודאות, החקירות וכל מה שקורה זה כבר... די ידוע ומובן, ברור שאם יהיו התפתחויות נוספות שאנחנו לא יכולים לדעת עליהן, זה יכול להשפיע בנוסף. אבל הבעיה העיקרית זה כיצד התחרות תתנהל בעתיד, וזה מה שהולך להשפיע על החברה ועל המניה.
והם מן הסתם אבל יודעים את זה. הם עושים את האחד ועוד אחד.
אני מניחה שהשוק מבין ויודע. הבעיה היא תמיד בלהבין את השיפוע, את השיפוע של הירידה בהכנסות וברווחיות כתוצאה מעלייה ברגולציה ועלייה בתחרות. וזה משהו שאתה יודע, לכל מנהל השקעות, לכל אנליסט, יש את ה-common sense שלו ואת ההחלטות הסובייקטיביות שלו, וכל אחד מתמחר את זה בצורה כזו או אחרת, ולכן אתה תראה בדרך כלל מגוון של הערכות כלכליות לשווי של חברות בבורסה, ולא כולם מסתנכרנים לשווי אחד, אבל בסופו של דבר המסקנות הן כאלו שהן יושבות על טווח מסוים, אבל הדברים כן באים לידי ביטוי גם במסחר במניה, וגם אני חושבת בהתנהלות של הגופים המוסדיים מול החברה ומול חברות האם, שגם הן נסחרות בשוק.
אוקיי, אנחנו נעבור לחלק השני של הפודקאסט. אנחנו רוצים לדבר על שוק האופנה, על המשבר, אפשר לקרוא לזה משבר, נכון? סוג של משבר,
עדיין
תחילתו.
לא, זה תחילה, זה
משבר בהתהוות.
בהתהוות.
המשבר בהתהוות בשוק האופנה, ואיך בעצם ייראה השוק בעתיד, עם כל הכניסה שכבר נמצאת של המסחר המקוון. כמובן שהאונליין נכנס לא רק בתחומים של האופנה, אבל אנחנו יותר נתמקד בזה, גם נדבר טיפה על הדוחות שאתמול היו של מליסרון, שהנתון שנורא נורא אותי הפתיע, אם אפשר להגיד ככה, זה 47% מהפדיונות של הקניונים של מליסרון הגיעו מהאופנה. אז יכול להיות באמת שכמו שאמרתם, אנחנו לא במשבר והכל בסדר, ואין שוק האופנה הישראלי הוא צומח למעלה?
בוא נחלק את זה לשניים. קודם כל, זה הפתיע אותך, הנתון הזה הפתיע אותך כי אתה גבר ולא אישה. אז כנראה שזה מה שגרם להפתעה, אבל זה נכון, זה פחות או יותר האחוזים, ואם מליסרון כותבים את זה בדוחות שלה, אנחנו מעריכים שזה מדויק מאוד. שוק הקניונים, בשנים האחרונות אנחנו הבנו, אנחנו מבינים, אנחנו גם מדברים על זה המון, שהוא יכול להימצאות בבעיה מכמה טעמים. א', הגידול בשטחי המסחר בישראל, יש הייתה פה תנופה של בנייה ופתיחה של קניונים ושל עוד כאלו ואחרים, מרכזי קניות כאלו ואחרים, ובעצם היה גידול די דרמטי באזורים מסוימים בישראל. אני לא יכולה לייחס את זה לכל ישראל, יש אזורים שכמו למשל באר שבע ובכפר סבא, שיש שם ממש, היה שם ממש גידול מאוד מאוד חד בכמות שטחי המסחר.
אפילו מוגזם.
אפילו מוגזם, בדיוק, שגרם לתחרות מאוד מאוד אגרסיבית, וזה משהו שהוא מגיע מהבית. עכשיו, לצד זה...
אבל זה לא תופעה ישראלית.
זה לא תופעה ישראלית, זה כמובן הנושא של הקניונים ובכלל גידול בשטחי המסחר, זה משהו שהוא מאוד מאוד היה חזק בארצות הברית, שם יש בכלל נפילה מאוד מאוד דרמטית שקורית גם בגלל עודף שטחי מסחר, ובעיקר מה שמחזק את זה זה בעצם המסחר המקוון. באירופה באזורים מסוימים אפשר לראות גם סוג של התחלה של מצוקה בתחום הזה, וישראל, כן, אין מה לעשות, ישראל לומדת הרבה פעמים מהעולם, וכמות שטחי המסחר גדלה וגדלה, א', בגלל שמצב הכלכלה הוא פה, הוא טוב, וגם בגלל שהצרכנים קונים יותר, זאת אומרת, כן יש והיה ביקוש לקניונים, אבל באמת נוספו יותר ויותר שטחי מסחר, עד למצב שבאזורים מסוימים, זה הגיע לנקודה שהיא מחוץ לנקודת האיזון. והדבר הזה בעצם הוא טריגר מספר אחד לבעיה בחברות, בחברות הנדלן המסחרי.
אבל יונית, מעבר לזה, נכון, ותמיד יש איזשהו אוברשוטינג, תמיד מגזימים, כי רואים שהכלכלה טובה, ואנשים הולכים, והקניונים מלאים, אז אומרים, אוקיי, בוא נבנה עוד קניון, והחברה השנייה אומרת, גם אני רוצה לבנות עוד קניון, ותמיד תהיה את החברה שנזכרה קצת מאוחר מדי, ופתאום אחד הקניונים יהיה ריק. זה תמיד נכון.
זה נכון.
עד שהסביבה הכלכלית משתנה. ובאמת אנחנו בסביבה כלכלית מצוינת, גם בארץ, גם בעולם.
נכון.
אבל יש פה גורם אדיר.
נכון.
במיוחד בישראל, שמאוד משפיע על הקניונים, מהצד של ההכנסות, וזה באמת הנושא של התחרות בשוק האופנה. עכשיו אני אומר, זה נכון בעיקר בישראל, לא כי רק פה קונים באינטרנט. אנחנו רחוקים דרך אגב, מרחק שנות אור מהתעשייה של המסחר המקוון בארצות הברית.
וגם של אירופה.
וגם של אירופה.
וגם של המזרח הרחוק, סליחה.
אוקיי.
באיזה חלק של הרכישה שלי אנחנו שונים מארצות הברית?
קודם כל של השירות. אני אתן דוגמה. אחותי חיה בג'רזי כבר שנים, התחתנה לפני 4 שנים. היא הזמינה 10 שמלות קלה באינטרנט, מדדה אותם, בחרה את זאת שהיא אוהבת, ו9 שלחה חזרה. זו רמת השירות. עכשיו, לשלוח חזרה זה לא ללכת לסניף הדואר. לשלוח חזרה זה להדביק את המדבקה שכבר הגיעה עם החבילה מראש, לא צריך למלא שום נתון, שום דבר, ולשים את זה מחוץ לדלת. והשליח בא יום למחרת ולוקח. זו רמת השירות. אנחנו רחוקים, אבל יש לנו עוד המון לאן להתקדם. בגלל שאנחנו עוד רחוקים, גם פערי המחירים הם עדיין מאוד מאוד גבוהים. זאת אומרת, לקנות היום מוצר כלשהו אונליין, לאו דווקא בחול דרך אגב, גם בחנויות הישראליות אונליין, אני אוכל לקנות אותו כנראה בעיקר בתחום האופנה, בפערי מחירים של 10% לעומת המחיר שלו בקניון, שבסוף המחיר בקניון כולל את שכר הדירה, ואת השירותים שהקניון נותן לחנויות וכן הלאה, וכל עוד הפערים האלה כל כך גדולים, אנחנו נמשיך לראות לחץ אדיר, אני חושב, על הקמעונאים בקניונים, וכתוצאה לגמרי. מזה על הקניונים עצמם.
אנחנו, מדינת ישראל נחשבת לשופינג ניישן, אוקיי? הישראלים ידועים בכל העולם אגב, אוקיי? לא רק בישראל, כצרכנים וכאנשים שאוהבים לרכוש. וזו אחת הסיבות אגב.
את מדברת בכלל, אונליין ואופליין.
נכון, עכשיו אם תסתכל על כל מיני בדיקות, אמנם זה מחקרים שנעשו על ידי גופים כאלו ואחרים, אבל בממוצע אפשר לראות בצורה מאוד מאוד משמעותית, שהישראלים נוהגים לבצע את הרכישות אונליין שלהם, בשיעור הרבה יותר גבוה בחול מאשר בישראל. יש לזה שתי סיבות. א', מה שאורי אמר, לזה מתווסף כמובן נושא המחיר, השירות והמחיר הם מאוד מאוד דרמטיים, שהם הרבה יותר טובים באמת בחול, גם הנושא של שילוח, אוקיי? התקצרות זמני השילוח בשנתיים האחרונות הוא דרמטי לישראל, ולכן הישראלים מעדיפים הרבה פעמים אפילו לרכוש בחול, מאשר בישראל, כמה שזה פסיכי וזה נשמע לא הגיוני. אני יכולה להגיד לך מהחוויה האישית שלי, שאני צרכנית אונליין, אני רוכשת את מרבית המוצרים שלי, את הבגדים של הילדים שלי, רוב הדברים, רוב הברנדים אני קונה בחול. כל דבר, אגב, זה לא רק פשן, אני אגיד לכם גם שיש עלייה מאוד מאוד דרמטית בכל מה שקשור לקוסמטיקה ומוצרי טואלטיקה ופארם, שנרכשים באתרים ופלטפורמות בחול. יש, אני לא אזכיר פה שמות.
אפילו מזון.
אפילו מזון, אני, נכון. אני לא אזכיר פה שמות של חברות כדי לא לפרסם אף אחד, אבל פלטפורמה למשל קנדית, אוקיי? זה, 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 זו חברה ששולחת המוצרים שלה מקנדה, או לפחות הפלטפורמה בקנדה, זה יכול להגיע מאיזשהו מחסן באירופה, אבל משם אם אני מבקשת לרכוש מוצר, הוא מגיע אליי בדרך כלל תוך 4 ימים, 5 ימים. באותו נשימה, אם אני עושה את הרכישה באותו דקה, באתר אחר ישראלי, ייקח לזה מעל לשבוע להגיע אליי, אלא אם כן אני משלמת עבור השילוח. עכשיו, כשאתה לוקח את פערי המחיר, כשאתה לוקח את התקצרות זמן השילוח, ואת השירות, כמו שאורי הזכיר, אתה מבין שהכדאיות שלך לבצע רכישות בארץ, היא לא בכלל, כמעט לא קיימת. מה גם שהחברות קמעונאיות הישראליות השכילו להיכנס לשוק, כמו שאני תמיד אומרת, באיחור לא אופנתי. וזה משאיר אותם בעצם בסיטואציה שאם הם נכנסו בשנה האחרונה או לפני 2, הם נמצאים עדיין בתהליך של למידה, של חבלי לידה, הם מתמודדים עם הרבה בעיות, אחת הבעיות הכי גדולות זה בעיות של שילוח, וואנס באונליין אתה לא מרוצה מהשירות, סביר להניח שיהיה קשה מאוד לשכנע אותך לרכוש שוב באתר הזה, אלא אם כן זה מוצר שאתה לא יכול להשיג אותו באתר אחר, והיום ברגע שהפכנו להיות מאוד מאוד גלובלי בקטע הקמעונאי והצריכה, אין כמעט דבר כזה.
אני אגיד לך, לי נורא מציק שהחברות בארץ, לדעתי לא משקיעות מספיק בחוויית המשתמש. הרי בסופו של דבר זה מקל עלייך את החיים, את רוצה לשבת בערב ולהזמין באפליקציה הכי נוחה שיש ושיגיע. בארץ זה פשוט לא קורה. יכול להיות שהם פשוט לא משקיעים מספיק משאבים בזה?
לחלוטין. ועוד הפעם, זה חוסר האמונה של החברות האלו, ואני שמעתי את זה, קיבלתי את האינפורמציה הזאת כאינפורמציה ראשונית. אני מסקרת את החברות האלה, אני מדברת עם המנכ"לים ועם הבעלים של החברות, והם אמרו, אוקיי, בשלבים מוקדמים יותר, שבעיניים שלי זה כבר היה, כבר מתחיל להיות מאוחר, לפני 5 או 6 שנים, והם אמרו, הפלטפורמות האלה הן לא פלטפורמות רווחיות, ואנחנו לא מתכוונים להשקיע בהן. היום, כשהם מבינים שאין להם ברירה, ושהטכנולוגיה מקדימה אותם, והיא רצה, והם חייבים כבר להיות שם, כי הם מאבדים נתח שוק לטובת שחקנים שהם בכלל לא מקומיים. הם מבינים שהם צריכים להשקיע. איפה הקושי? הקושי הוא כשהם סובלים מצד אחד מירידה בפדיונות וברווחיות בקניונים, ובצד השני הם צריכים להגדיל את ההשקעות שלהם בפלטפורמה אחרת שהם עדיין לא מאמינים בה, ואני אגיד לך למה. כי באמת הפלטפורמות האינטרנטיות בחלקן, שיעור הרווחיות בהן, לא כולם אגב, יש פלטפורמות שמרוויחות הרבה מעבר למה שהממוצע של חברות הקמעונאיות שבעצם מוכרו דרך הרצפה. אבל עדיין יש חברות שנמצאות בהתהוות ושולי הרווחיות שלהם הם נמוכים, ויש כאלה שעדיין הפסדיים, אז מאוד מאוד קשה להם לעשות את ההשקעות האלה, וההשקעות נעשות עקב בצד אגודל. לבינתיים החברות שכבר קיימות בשוק 11 ו-12 שנים, ממשיכות להתקדם, מפתחות עוד ועוד אלגוריתמים שעוזרים לחוויית המשתמש שלך, שעוזרים לך לצרוך טוב יותר, שהבינה הממוחשבת שעוזרת לך בעצם, או יותר נכון עוזרת לקמעונאי, לשווק לך מוצרים, הם עדיין לא שמה. והפלטפורמה שלהם היא יותר שטוחה, וזאת הבעיה.
מבחינת רגולציה, אם היום יש לי חברת אופנה ישראלית, בינונית, אני יכול לפתח בעצמי את הכל מאלף ועטב, כולל להביא חברה שתביא לי את המוצר שאורי קנה אתמול בערב ותביא לו את זה תוך 48 שעות? אפשר לעשות את הדבר הזה?
גם אם אתה חברה קטנה.
או שמותר לי לעשות את זה. אז למה חברה, נגיד, כמו פוקס וכמו קסטרו, למה הם לא עושים את זה?
אני אגיד לך, זה יותר מזה אפילו. קודם כל, אני חושב שהן לא מבינות את גודל הבעיה. אני יכול להגיד על עצמי שאני אפילו לא האמנתי שהגודל הוא כל כך משמעותי, ואני אסביר למה. אני עד לא לפני הרבה זמן, האמנתי שכן, נכון, המחירים צריכים להתאים את עצמם, אבל בסוף רוב האנשים יסכימו לשלם מאיזושהי פרמיה על לקנות את המוצר בחנות, בעולם הריאלי, כי בסוף האנשים רוצים ללכת למדוד, להרגיש את הבד וכן הלאה. וכשהצגתי את זה לחבר'ה צעירים, הם צחקו עליי. אתה מדבר כמו בן אדם מהדור הישן, כי זה בדיוק להפך. אני מוכן לשלם פרמיה כדי לקנות את זה אונליין ולא בחנות, כי הרבה יותר נוח היום
כי למי יש כוח לעשות את זה?
אנשים לא רוצים לצאת מהמיטה, הם מעדיפים לקנות דרך האייפד. אם אני רוצה ג'ינס חדש, אני רואה את הדגם שאני רוצה, אני פשוט מזמין, אם אני מידה, לא נגיד פה איזה מידה, אני לא נעים, אבל אני פשוט אזמין את המידה שלי, מידה אחת למעלה, מידה אחת למטה, עם דוד מה הכי נוח ויחזיר את השאר.
אז למה עדיין המוצר לא מגיע אליך תוך 48 שעות? איזה גודל של מדינה כבר יש לנו?
אז אני חושב שהחברות המקומיות עדיין לא מבינות את גודל הבעיה שלהן. הן לא מבינות שבסוף זה מה שאנשים רוצים לעשות, והן יהיו חייבות להגיב. וכמו שאילנית אמרה, הן נמצאות היום בין הפטיש לסדן, כי מצד אחד צריך לעבוד על הפיתוח, צריך לעבוד על פיתוח של מערך הפצה, אם אתה רוצה שזה יגיע תוך 48 שעות, זה עולה הרבה כסף הדברים האלו. מצד שני, הם כבר התחילו להיפגע. אז ההכנסות נפגעות, וזה לא זמן נוח להתחיל לעשות השקעות גדולות ולפתח את הדברים האלו, אבל לא תהיה להם ברירה בסופו של דבר.
זה בדיוק כמו שאילנית אמרה. אגב, זה גם קורה בעולם. יש חברות ענק כמו סירס שמדממות בקולבויים.
מייסיז.
אבל הן משקיעות הון תועפות בחלק הטכנולוגי.
אני אגיד לך אפילו יותר מזה. תראה עד כמה השוק הוא מנותק. דוגמה יותר טובה מזו, אני לא חושבת שאתה תוכל למצוא. פוטלוקר, אוקיי? חברה אמריקאית שפוקס הביאו אותה לארץ. אוקיי?
נעליים זולות, יקרות?
לא זולות בכלל, מה פתאום? הם מוכרים אדידס ונייקי וואנס ועוד כמה ברנדים, שכבר אגב קיימים פה בארץ, זה תחרות על תחרות, רשת שחנויות שלה נפתחות בכל הארץ, עם חוזים חתומים מול הקניונים, אוקיי? הגיעה בשנה שעברה, במהלך 2017, כשאחד המוצרים שהכי קל לנו לקנות באינטרנט, זה מוצרי ספורט. הכי קל לי לקנות טייט של נייקי באינטרנט. הגזרות הן פחות או יותר אותו דבר, נכון? דרי פיט, אתה יכול, אבל יש לך מפרט טכני שלם, אתה כמו שאורי אומר, יכול תמיד להחזיר אם זה לא מתאים, אתה יודע מה המידה שלך בדרך כלל. הפער של המחיר הוא מטורף. מדובר בפערי מחיר של עשרות אחוזים, גם אם אתה לא קונה בדיוק את אותו דגם, במוצרי ספורט הרבה פעמים, נכון שיש הרבה מאוד דגמים ופרינטים, ואתה יודע, זה אופנה וזה עולם שתמיד מנסה להמציא את עצמו מחדש. עדיין, כשאתה מגיע לשורה התחתונה ואתה יודע שאתה יכול לשלם, סתם לדוגמה, על טייץ שאתה הולך איתו לשיעור פילאטיס, $30 במקום $150 בארץ, אוקיי, זאת אומרת, שווה לי לקחת את הריסק א', שתיים, הריסק הוא לא גבוה כי אני יודע מהמידה שלי. שלוש, אוקיי, אז דגם אפילו מעונה שעברה, זה נראה אותו דבר, זה שחור וזה שחור. זאת אומרת, גם אם עולם האופנה ממציא את עצמו מחדש, בתחום אגב של הספורט, העקומה היא הרבה הרבה יותר שטוחה מהעקומה של אופנת הלבשה למשל.
אגב, כניסה של אמזון לארץ תטלטל לגמרי את השוק?
אנחנו עדיין... אני עדיין...
חד משמעית, אתה אומר?
בוודאי, כן. כי זה מקצר לך את זמני השילוח, קודם כל. זה ייתן לך הרבה יותר דגמים וספקטרום הרבה יותר רחב של מוצרים, וזה פשוט יקב בחברות המקומיות. אני חושב ש...
וסליחה שאני, אבל מה, אז יהיה לנו מונופול, מה יהיה לנו פה? מישהו ששולט בשילוח, במחירים,
אז החברות יצטרכו להגיב. ולהוריד מחירים, וזה באמת, עכשיו השאלה כבר, אוקיי, הבנו, יש בעיה. שאלה היא מה הלאה, איך העולם הזה של הקניונים של האופנה ייראה בעוד 5 שנים מהיום? אז אני חושב שאחת המסקנות הברורות, הן ששכר הדירה בקניונים יצטרך לרדת. אין שום דרך אחרת, אני חושב.
בממוצע.
בוודאי.
זאת אומרת, עדיין יהיו 2-3 קניונים מאוד חזקים, ששכר הדירה בהם, אבל עוד פעם, כשיורד גשם, כולם נרתעים.
ברור. דבר שני, שהקניונים, אני חושב, יצטרכו לתת ללקוח איזושהי חוויה מעבר לקנייה, משהו שהוא לא יכול לקבל ברכישות אונליין. למשל, אחד הדברים שיכולים לקרות, מה היתרון מבחינת הקניון? כשאני בא לקניון, מה אין לי אונליין? אני הלכתי לקנות נעלי בית, בדרך עצרתי וקניתי ספר גם. זה משהו שאתה לא יכול לעשות בקניות באינטרנט, ויכול להיות שבעצם הקניונים יצטרכו להשכיל וללמוד איך למקסם את ההיבט הזה של מחירות צולבות בין החנויות השונות.
לגמרי.
למרות שאת הכוס קפה עם העוגה הוא אף פעם לא יכול להביא לך, וזה אולי היתרון
לא
הכי גדול.
חכה, 5 שנים, אתה לא יודע מה יהיה. לא, אבל אחד הדברים שאורי העלה פה והם מאוד מאוד חשובים שצריך לשים לב אליהם, וזה אחד הבעיות הכי גדולות לדעתי של הקניונים ושל הקמעונאיות, זה הנושא של הרכישה האימפולסיבית. מה שאורי אמר בעצם, זה כשאתה מגיע לקניון, גם אם יש לך צורך ממוקד, ואתה הגעת לקנות ספר, אוקיי? ואתה יודע שיש לך חצי שעה או שעה, עדיין יש לך, אחרי שרכשת את הספר, עוד כמה דקות להסתובב בקניון, ואתה עובר גם אם אתה רוצה וגם אם אתה לא רוצה, והעין שלך קולטת דברים נוספים. וזה מייצר רכישות אימפולסיביות. אגב, ניסו לבדוק את זה בכל מיני מחקרים, והראו שדווקא רוב הרכישות שמתבצעות בעולם הישן הן רכישות אימפולסיביות. זאת אומרת, אם אני תכננתי להוציא בקניון 100 שקלים, סביר להניח שאני אוציא הרבה יותר, אבל זה לא יהיה אפילו כפול, זה יהיה הרבה מעבר לזה. זאת אומרת שמרבית הרכישה אימפולסיבית ולא רכישה ממוקדת. וזאת אחת הבעיות. א', כי הקניונים נפגעים כבר בגלל האונליין, אבל הם מאבדים פעמיים, הם מאבדים שתי שכבות, הם מאבדים את הרכישה הממוקדת, והם בעיקר מאבדים את הרכישה האימפולסיבית. אגב, זאת אחת הסיבות שהרבה מאוד קמעונאים בארץ ובחול מאוד לא רצו להיכנס לפלטפורמה הזו. תסתכל למשל H&M, אוקיי? כולם מכירים H&M העולמית. H&M העולמית מפתחת רק בשנה וחצי האחרונות או שנתיים האחרונות שלה את הפלטפורמת אונליין שלה. היא ניסתה להימנע מזה כי היא מבינה שוואנס אישה נכנסת לחנות שלה, היא תרכוש הרבה יותר ממה שהיא תרכוש באונליין. וזה משהו שהאונליין גם יצטרך לפצח, אבל כמו שאמרתי, זה מכה כפולה בעצם. הרכישות הממוקדות והרכישות האימפולסיביות שהן הרבה הרבה יותר דרמטיות מהרכישות הממוקדות.
שוב אנחנו חוזרים לחוויית משתמש, שפה צריך להשקיע הרבה יותר, ואני מאמין שיש לזה פתרון כמו לכל דבר.
משני הכיוונים, זאת אומרת, הקניונים יצטרכו לתת לאנשים שבאים לקניון חוויה מסוימת שלא יוכלו לקבל, אם זה הקפה, מופעי בידור, לא יודע, אולי הקניונים יהפכו להיות סוג של פארקים מסוימים שבאים לרואים הופעות ושמים את הילד אצל הבייביסיטר של הקניון או כל מיני דברים כאלו. ומצד שני, האתרים והפלטפורמות יצטרכו לתת באמת לאנשים שנכנסים להם חוויית משתמש חזקה מאוד, ואיזושהי אפשרות באמת לנצל את הרכישות האימפולסיביות האלה, ולגרום לך לקנות ספר גם אם היית באתר של חברת אופנה.
חשוב להגיד בהקשר הזה, שזה תהליך, מה שאורי אומר, זה שזה תהליך שהוא כבר קורה עכשיו. זאת אומרת, בארצות הברית למשל, רואים מגמה של כניסה של מכוני כושר, בצורה דרמטית לתוך הקניונים. בישראל, לפני עשור, אולי טיפה יותר, הקניונים הוציאו מתוכם את בתי הקולנוע, כי הם לא היו מספיק רווחיים להם, וגרמו להרבה מאוד בעיות של רעש סביבתי, ונוער צעיר שמגיע, שהם רצו בעצם להימנע מזה, ולהפוך את חוויית הקנייה להרבה יותר טובה, באמצעות זה בתי קולנוע לא יהיו בעצם בתוך הקניונים. היום אתה רואה מגמה הפוכה. היום בגלל ההבנה שצפויים להתפנות שטחי מסחר, יש מגמה של חזרה של בתי הקולנוע לתוך הקניונים.
אולי בראייה יותר רחבה מזה, אנחנו בסך הכל לא ארצות הברית, אנחנו לא איזה מיניסוטה שיש לנו מינוס 20 מעלות. סך הכל יכול להיות שהחוויה של האנשים חוזרת לרחוב, או שאני חי בעולמי.
בעולמך. אתה לא במינוס, אתה מינוס 20 מעלות, אתה בישראל פלוס 35 מעלות. אוקיי, הלחות בישראל והחום בישראל גורם לאנשים כן לרצות להיות תחת מזגן. הפוך ממיניסוטה שרוצים להיות ליד האח.
אבל אז זה גם שאלה שהיא שאלה אחרת.
נכון.
יש קניונים פתוחים, יש מרכזי מסחרים.
שהם עובדים אגב, שהם עובדים מאוד יפה.
אבל כל מה שדיברנו עד עכשיו, הנושא של הרכישות אונליין וכן, יפגעו גם בהם.
ברור, לחלוטין.
מרכזי קניות פתוחים, גם הם ייפגעו בסופו של דבר. כי החנויות, החנויות אופנה, אלקטרוניקה, כל המוצרים האלה, כל הענפים האלו שפוגשים היום תחרות אדירה גלובלית, לגמרי גלובלית, לא יוכלו להמשיך ולהתנהל כמו שהם מתנהלים. אם אני רוצה להיות במקום פתוח או מקום סגור, זה כבר שאלה אחרת, ובאמת אני מסכים עם אילנית. אין סיכוי שאני נכנס לקניון גם ככה, אבל בטח שאני לא מסתובב ברחוב ביולי-אוגוסט בלי מזגן.
גם בדצמבר לפעמים.
גם.
טוב, אוקיי, עד כאן הפרק הזה של מנועי הכסף, אנחנו ניפגש בשבוע הבא. אני רוצה להודות לספרייה המרכזית לעברים ולבעיה לקויות קריאה על עריכה טכנית. תודה רבה ולהתראות.
מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
אין באמור בהקלטה זו כדי להוות תחליף לייעוץ ואו שיווק השקעות על ידי יועץ ואו משווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני ולא בייעוץ ולא זיקה למוצרים המנוהלים על ידו.